לצערי נגמר לנו הזמן. הפודקאסט של דוקטור יעל דורון ודני פרידלנדר וחסות יוניסל, החברה המובילה בישראל להפצת מסרים ו-Relationship Marketing. כי מערכת יחסים טובה מנהלים גם עם לקוחות. לפרטים חפשו יוניסל בגוגל. הפרק שתשמעו כעת אינו מהווה טיפול פסיכולוגי והמידע נמסר בו אינו מהווה תחליף לייעוץ פסיכולוגי או לטיפול בכל תחום שהוא. אז אנא נעימה.
שלום יעל.
שלום דני.
וברוכים הבאים לפרק הראשון של הפודקאסט שלנו, שנקרא לצערי נגמר לנו הזמן.
הפודקאסט של דני ויעל.
הפודקאסט של דני ויעל, פודקאסט שאנחנו מקליטים אותו עם כפודקאסט ופרוקאסט, ואנחנו נרגשים שסוף סוף יש לנו את הפודקאסט שלנו, ואנחנו לא מתארחים בפודקאסטים של המוני אנשים אחרים. אני חושב שהגיע הזמן שיהיה לנו את המקום שלנו, נכון?
לגמרי.
מה נעשה בפודקאסט הזה?
נדבר על דברים שקורים לנו במשך היום, על מחשבות שמגיעות לזה, ומשם נצא לכל מיני דברים שמעניינים אנשים, ככה אנחנו חושבים, נושאים שתמיד יגעו גם בפסיכולוגיה, עד שלצערי ייגמר לנו הזמן.
עד שיגמר לנו הזמן. את יודעת מה הפנטזיה שלי על הפודקאסט הזה?
מה?
אני רוצה שנדבר פה, הרי אנחנו כל כך מזוהים עם זוגיות ועם יחסים, אבל בא לי שנדבר פה על הדברים שאנשים מרגישים אותם בזוגיות או בכניסה לזוגיות, ולא מעזים לדבר עליהם. הדברים האלה שכולם מרגישים אותם בבטן ובלב ועושים כאב בטן וכאבי לב, ולא מדברים עליהם.
אני מרגישה שבעצם מה שאתה אומר זה שאתה רוצה להזמין אותי ביחד איתך לגעת בג'יפה של היחסים, בדברים שהם קצת טאבו, אולי סודות, אולי דברים אסורים.
בג'יפה ש... ובסחלה של היחסים, כן.
אוקיי, אז בוא נעשה את זה.
אז בוא נעשה את זה, ואת יודעת, אכלנו פה צהריים לפני שעלינו קודם, כי אנחנו גם צריכים לאכול לפעמים, כי פסיכולוגים גם אוכלים, כשאנחנו מתרוצצים ממקום למקום, את ואני, וישבנו פה למטה ואכלנו, ברחוב ראשי פה ברמת גן, וראית בחורה שבכניסה למסעדה הסתכלה עליי והתחילה לדבר איתי?
לא, לא ראיתי, מה היה?
לא שמת לב?
לא.
הייתה בחורה שנכנסה עם איזה גבר להזמין גם אוכל כמונו, אנחנו ישבנו וחיכינו לאוכל שלנו בחוץ, והיא חייכה אליי, וזה קורה די הרבה, ולא מחייכים אליי כי אני גבר נאה או משהו אחר, מחייכים אליי כי מזהים אותי מהטלוויזיה.
You're fishing for compliments, כאילו, כן, אתה גבר נאה, מחייכים אליך גם בגלל זה.
פעם היו מחייכים אליי מסיבות אחרות, היום פשוט אני נראה נורא מוכר, אז היא הסתכלה עליי ונראיתי לה נורא מוכר, ואז היא חייכה ואמרה לי, אתם מהטלוויזיה, איזה כיף לראות אתכם, והיא נכנסה איתי לדיאלוג נורא נחמד כזה, אבל מה שראיתי שקורה בצד זה את הגבר שלה מסתכל עליה, ובעיקר מסתכל עליי עם רצח בעיניים האלה. כי הוא לא הבין מי זה הגבר הזה שהיא מדברת איתו, הוא לא הבין למה היא נחמדה אליי כל כך, הוא לא הבין למה היא כולה באיזה סימפתיות אליי, אני חושב שהוא פשוט מת מקנאה.
אז זה הנושא הראשון שאתה רוצה שנדבר עליו, ישר אתה מתחיל מהנושא הכי חזק, קשה וכואב בזוגיות, קנאה.
אני רוצה שנדבר על קנאה, אבל גם תראי איזה מוזר, במי הוא קנאה, כאילו... קודם כל, זה היה נורא חזק לראות שבגלל שהוא לא מזהה מה קורה, הוא כנראה לא זיהה אותי, כי הוא לא רואה את התוכנית, הוא לא יודע מה, אבל הוא ממש היה בחוסר שקט שם, הבחור. Mm-hmm. הוא שאל אותה, מי זה? Mm-hmm. אמרה לו, הוא מהטלוויזיה. והוא מיד נרגע.
אבל בעצם מה שאתה אומר זה שהוא חשב שאתה גבר מהחיים שלה. ושהוא מקנה בזה שיש עוד אנשים בחיים שלה חוץ ממנו.
כן, הוא חושב שאני גבר בחיים שלה, הוא אובייסלי לא זיהה את הגבר הזה, אז אני לא הייתי במעגל האנשים שהוא מכיר, ואז זה נורא החליש לו את הגבריות, את הביטחון, כי אם אני לא מהווה שלה, כי הוא לא מכיר אותי מאיפה אני יכול להיות.
רק מעבר שלה.
רק מעבר שלה.
אנחנו באמת יודעים שהמון אנשים מקנים את הקנאה הזאת, היא חסרת התוחלת, שבה אני מקנה בכל אנשים שהיית איתם פעם, ובעצם זה קנאה שאין לה שום תועלת, כי מה זה יעזור כרגע? אני לא יכולה להשיב את הגלגל לאחור, אתה לא יכול לשנות את ההיסטוריה, היית עם נשים אחרות בעבר, ומה אני יכולה לעשות? זה עכשיו, ועכשיו אתה איתי, ולמרות זאת, אני מקנה, זה משהו מאוד מאוד נפוץ, יש הרבה גברים שמגיעים לטיפול בגלל זה,
נכון.
קנאה באקסים,
כן, אנחנו שומעים על סיפורים טיפוליים כאלה, על גברים ונשים אגב, שדורשות או דורשים מהבני זוג שלהם למחוק טלפונים מהמכשיר, לא להיות בקשר עם אקסים, להוציא מהפייסבוק אנשים שהם אקסים שלך. זה הסיפור הזה של אקסים, אנחנו לא נדבר היום על אקסים כנושא, אבל הסיפור הזה של לקנא בעבר של הבני בנות זוג שלנו הוא סיפור מאוד חזק.
אבל אנחנו לא מקנאים רק בעבר, יש עוד סוגים של דברים שאנחנו מקנאים בהם בזוגיות, נכון? על מה אנשים מתלוננים בחדר הטיפול הזוגי?
טוב, קודם כל, הקלאסיקה זה לקנא שאת יותר מדי מושקעת בעבודה שלך, שאת יותר מושקעת בעבודה מאשר בבן זוג שלך. נכון? אנחנו מכירים את הטענה הזאת שאתה התחתנת עם העבודה, ואתה לא מעוניין בי, ואני לא מעניינת אותך, ורק שיחות טלפון מהעבודה, ורק הבוס. זאת אומרת, אנחנו לוקחים איזה אובייקט שהוא העבודה, ואנחנו מקנאים בו.
או כמו שהרבה גברים מתלוננים אחרי הלידה של הילד, שהאישה נורא מושקעת עכשיו בתינוק, והקנאה היא בעצם בזה שהיא עברה מלטפל בי, ולשים לב אליי ולתת לי תשומת לב לטיפול רק בתינוק.
את רוצה לשמוע עוד ורסיה של קנאה מהמוזרות ששמעתי, אבל אני יכול להבין אותם.
כן.
מטופל שלי שסיפר לי בטיפול שהוא מקנה בכלב של הבת זוג שלו, שכשהם התחילו לצאת, כל פעם הייתה מחבקת את הכלב ומלטפת את הכלב ורוצה שהכלב יישן במיטה, וזה הוציא אותו מדעתו. לא כי הוא לא אהב את הכלב.
למה את נותנת לכלב את החיבוקים והליטוף?
הוא הרגיש את מה שנקרא בפסיכולוגיה אקסקלוז'ן, הוא הרגיש מודר, הוא היה בחוץ, והיחסים הפיזיים שלה עם הכלב ממש אימו עליו, כל פעם שהיא לדפה את הכלב, הוא הרגיש מחוץ לסיפור.
מה משותף לכל הדברים האלה שאתה מעלה, הקנאה בעבודה, בתינוק, בכלב, באקסים? בעצם בכל המקרים האלה אנחנו בעצם מדברים על מודל המשולש.
נכון.
על קנאה בזה שיש משהו אחר, איזשהו סוג של שלישי, שלוקח את תשומת הלב ממני, ומעביר אותה למישהו אחר או לאובייקט אחר. זה לא חייב להיות אפילו בן אדם.
לא, ראינו, אם אתה מקנה במקום עבודה, זה לא באמת, זה לא אובייקט אמיתי. גם כלב זה לא מישהו שבאמת יכול לקחת לך את בן הזוג שלך, אבל אנשים מקנים נכנסים לקנאה בעמדה שיש משולש. זאת אומרת, אני חושב שאנחנו כבר צוללים לתוך הפסיכולוגיה, ולא סתם לפסיכולוגיה, אלא פסיכולוגיה הפרוידיאנית של פרויד. אנחנו נכנסים בעצם לדבר על מה שפרויד, אבי הפסיכולוגיה, דיבר עליו פעם, וזה כל הסיפור של העמדה האדיפלית. שאני חושב שאין כמעט מאזין, בטח שמאזין לנו, שלא שמע פעם את המושג אדיפוס או תסביך אדיפוס. בוא נגיד על זה כמה מילים, על השלישיות הזאת.
בוא נתחיל מזה שכשתינוק נולד, יש רק שניים. למעשה יש רק אחד, הוא רק רואה את עצמו, ומדי כן. פעם הוא רואה שיש שם עוד מישהי, ולוקח לו זמן להבין שזה מישהי שנפרדת בפני עצמה.
לפעמים הוא גם לא רואה מישהי, הוא רואה אובייקט, הוא רואה שד, הוא רואה פתמה, כן. הוא רואה חתיכה של בן אדם. כן.
אז הוא רואה פחות ממישהו אחר, אבל זה יחסים באמת של זוג. הוא והאימא, התינוק והאימא שלו, זה המודל הקלאסי. אגב, זה לא חייבת להיות אימא, כי זה יכול להיות גם אבא, אבל התינוק והדמות המרכזית שמטפלת כן. בו. וזה השניים, ובמשך כמה שנים זה מה שיש שם, תינוק ודמות אחת. ואז מתישהו נפתח פתאום המרחב, בערך בגיל 4-5 כשהילד בגן, נפתח המרחב הזה וגדל והופך להיות תלת ממדי, ונכנס השלישי, נכנס האבא לתמונה, פתאום שמים לב אליו, פתאום יש שלישי, כשהילד בגן, פתאום יש עוד מישהו, לא רק אני והחברה הכי טובה שלי, פתאום יש עוד חברה שלישית, ופתאום מתחיל להיות הדבר שיש רק במשולש ואין בזוג, וזה היכולת שיהיו שניים נגד כן. אחד. שיש רוב ויש מיעוט, ויש מישהו שמרגיש בחוץ ויש מישהו שהוא בפנים. קואליציות ואופוזיציות זה משהו שאין בכלל בזוגות, זה משהו שיש רק במבנה של משולש. וברגע שיש משולש, אחד מהצדדים יכול להרגיש שהוא בחוץ.
זה הבעיה במשולש, אולי זו צורה גיאומטרית נורא יפה שלמדנו עליה המון בשיעורי מתמטיקה, בהנדסה וכולי, אבל אנחנו בפסיכולוגיה, פסיכולוגים יודעים שמשולש זו צורה, זו צורת קיום אנושית, פסיכולוגית מאוד מאוד מורכבת, בגלל שתמיד יהיה מישהו שיהיה בשפיץ של המשולש, והוא יהיה בחוץ. אני חושב שהגילוי הקשה ביותר, וכמעט הטרגי, ואפשר להגיד גם הפצע הנרציסטי, הפצע העמוק הזה שפוגע בכל אחד מאיתנו, זה לגלות שאמא היא בכלל לא שלנו.
היא של אבא.
היא של אבא. הגילוי הזה שאמא ואבא, משהו קורה ביניהם, ולא סתם משהו קורה ביניהם, יש להם חדר משלהם, עם דלת שנסגרת, ואבא הזה מחבק את אמא, והוא שייך לאמא, וגם אם אני כל כך אוהב את אמא, ואני אומר בשיא התמימות ובאהבה שלי, אמא, שאני אהיה גדול, אני אתחתן איתך. ואז מה קורה?
ואז הדלת נסגרת, והתינוק הקטן מבין שהאימא היא לא רק שלו, אלא של אבא, יש פה תחרות.
ושהיא כבר מחותנת, היא תפוסה.
זה כבר קרה לה.
כן. זה רגע מאוד קשה, אנחנו ככה אומרים אותו בחיוך ובהומור, אבל בעצם הרגע של הגילוי הזה, שאתה מחוץ לדבר, שאתה מחוץ לחדר של אבא ואימא, שיש שפה של מבוגרים, שיש קיום של מבוגרים, שאומרים לך ללכת לישון בערב, ואתה כל כך רוצה להישאר עם אבא ואימא או עם הגדולים בכלל, ואומרים לך, לא חמוד, לישון. אני חושב שהגילוי הזה שאתה בחוץ, הוא פצע אנושי, שאנחנו מסתובבים איתו פחות או יותר מהרגע הזה, של שנתיים, שלוש, אתה אמרת, ארבע, אני כאילו חושב שזה קורה כבר בשנתיים, שלוש, ההתחלה, ברגע שיש הבנה, שיש לך מיינד, אתה כבר מבין שאתה בחוץ, זה רגע מאוד קשה, שאיתו צריך ללכת את כל החיים. ואיפה הוא משתחזר עוד פעם?
אז בזוגיות, כל סוגי כן. הקנאה האלה שדיברנו עליהם, הם בעצם קנאה שקשורה למשולש. יש שם משהו שפתאום מחזיק את הקודקוד השלישי, אם זה העבודה שלו, אם זה התינוק שנולד לה, אם זה הכלבה שלה, כל פעם משהו אחר שתופס את תשומת הלב, ובעצם זה הכאב של להרגיש שאתה מודר מהמשולש. אולי זה הזמן להסביר את ההבדל בין ג'לסי ואנבי.
לגמרי. לגמרי זה ההבדל, כי מושגים שאולי בעברית פחות מכירים אותם, אנחנו נדבר על קנאה ועל צרות עין, יש להם גם איזה סדר התפתחותי למושגים האלה, בהתחלה אנחנו נורא צרי עין, בהתחלה התינוק רק רוצה להרוס את כל מה שלא בבעלותו, מה שלא שלך אתה רוצה להרוס אותו, ועם ההתפתחות שלנו, הרגשית, הקוגניטיבית, המוסרית וכל מיני התפתחויות אחרות, אנחנו מתפתחים אל עבר הקנאה הבוגרת והטובה יותר, הקנאה שמגדלת אותנו, הקנאה שקנאת סופרים את הרבה חוכמה, הקנאה שממנה אנחנו גדולים. זאת אומרת, באנבי, בצרות עין, אני רואה משהו שיש לך, ואני רוצה לחמוד אותו, אני רוצה אותו. הקלאסיקה זה לראות מישהו שקנה איזה BMW או מרצדס, ולשרוט לו אותו, את המכונית עם המפתח, זה הקלאסיקה של האנבי, אני שורט את מה שיש לך, הייתה לפני כמה שנים פרסומת כזאת, על איזה שיש במטבח, ראו אותה בטלוויזיה, והיא נכנסת והיא שורטת להם את השיש, מרוב קנאה, מרוב צרות עין, אז זאת הקלאסיקה, זה מתחיל מהרס.
נכון, כי בעצם מה יש באנבי? אנבי, שזה נורא יפה, פעם מישהו תרגם את זה בעברית, לאנבי, אנבי את הכוח או את היכולת, להשיג. הרי אם הייתי יכולה בעצמי לקנות שיש כזה או אוטו כזה, אז אני לא צריכה לשרוט לך.
כן.
אבל אם אני שורטת, זה סימן שאני מרגישה שבתוכי אין את היכולת להשיג את ההישג הזה. זו הקנאה ההרסנית, האנבי, הקנאה שהיא קשה כשאול, הקנאה שבגללה גברים רוצחים את הנשים שלהם, זו הקנאה מהסוג הזה.
קנאה גם שיש לומר, שגם נורא קשה להרגיש אותה. זה לא רק לא נעים להיות בעל המרצדס שסורטים לך אותה, זה גם לא נעים להיות בסופו של דבר האיש שסורט.
כי אתה מרגיש
המון אשמה. אתה מרגיש קטן וחסר ערך וקטנוני והרסני, זה מפגיש אותך עם ההרסנות שבך. אנחנו מכירים את זה מילדים שמשחקים בים ובונים ארמון בחול, ואז פשוט בא איזה ילד שלא משתתף והורס לך את הארמון. יש שם משהו שמפגיש אותך עם משהו מאוד קטן שלך ומאוד לא בשליטה וקנאה במשמעות הקטנה של האנושיות, נכון?
נכון, והרבה יותר מפותחת ממנה וכאילו מבוגרת, בוגרת ומתקבלת, זה הקנאה מסוג הג'לסי.
ואקספטבל, שכאילו אנחנו יכולים להתמודד איתה גם.
זה הקנאה של המשולש, זה הקנאה של התחרות, זה הקנאה של אם יש לך משהו, אז אולי גם אני רוצה להשיג, ואולי אני אצליח להשיג את זה גם לעצמי, זה הקנאה מסוג ג'לסי.
כן, ואז נגיד, אם אני רואה שיש לך חולצה נורא יפה, אני יכול לשאול אותך, וואו, איזה יופי, איפה קנית? וללכת לקנות, אני לא צריך להרוס לך את החולצה. נכון? זאת אומרת, אני חושב שיש משהו בדבר הזה, שגם מאוד מאפשר לך לגדול, כי אם לך יש משהו שאני נורא רוצה, אני יכול ללכת להשיג אותו בכוחות עצמי, אני יכול ללכת לקנות אותו, אני יכול ללמוד את התואר הזה, אני יכול ללכת לספר שלך וכולי וכולי, ולהרגיש נורא טוב.
יש את השיר הזה של אל תדברי על אריק.
כן.
אתה זוכר את זה? אל תדברי על אריק, אני והזה שלי לא רוצים שתדברי על אריק, כי זה גורם לנו להתכווץ. אז אני חושבת שהקנאה הזו של המשולש, הקנאה שהיא רומנטית כזו, שיש מישהו אחר, אני לא יכולה לסבול אותו, היא קנאה שאנחנו אומרים שמבחינה פסיכולוגית היא הרבה יותר מתקדמת. אבל זה לא אומר שזה לא סובלים ממנה.
לא, קנאה זאת היא קנאה עם סבל גדול. סבל עצום. ובכלל, אני תמיד אומר, אנשים שאני מדבר איתם על, על, על סוגיות של אקסים, אנחנו יכולים לסבול כמעט כל דבר באקסים של הבני בנות זוג שלנו, חוץ מתדבר איתם על סקס. אני חושב שיש משהו במחשבה שמישהו היה מינית עם הבן או הבת זוג שלך, שהוא בלתי נסבל. כי אתה לא רוצה לדמיין אותו, אתה לא רוצה לחשוב עליו.
אולי זה קשור, מקודם אם דיברת על פנטזיה, וחשבתי על זה שבאמת יש לנו את הפנטזיה הזאת, שהגבר שלנו יהיה בו את הכל, והוא יהיה הגבר המושלם. והפנטזיה הזו היא גם כמובן לא ממשית, אבל אנחנו רוצים שהוא יהיה גם חכם, גם יפה, גם מסתכר טוב, גם סקס מעולה, וגם אבא מצוין לילדים שלי, לפעמים זה יותר מדי תכונות בשביל גבר אחד.
וגם אבל... שלא תהיה לו אף אחד בעבורו.
זהו, ואז אנחנו מתחילים, זה פנטזיה, כי זה כל כך לא הגיוני, אנחנו מתחילים להגיד, אוקיי, ושאני אהיה היחידה שלו, ושאני אהיה הכי טובה שאי פעם הייתה לו, ושזה הוא ישכח גם את כל מה שהיה לו מרוב שזה יהיה טוב.
שאת תהיה כל כך טובה ומיוחדת, שזה ממש יטשטש את הכל.
שקודם כל שיבטיח לי שאני האהבה האחרונה שלו, אז אני משתלטת על כל העתיד, כמובן שאני היחידה בחייו בהווה, אז אני משתלטת על ההווה, ואם אפשר ורצוי גם למחוק את כל, הוא שכח את כל האחרות נכון. שהיו לו. וזה מה, מה מעורר קנאה שם בשיר הזה, אל תדברי על אריק. בגלל שלכל אחד מאיתנו אנחנו לא נולדים ריקים לתוך המערכת יחסים, יש לנו איזה אריק.
היה לו איזה אריק בעברו, כן. ויכול להיות שהאריק הזה והזה שלו היו גם נורא טובים. אני חושב שזה בלתי נסבל, זה גם נורא מעניין, כי בשיר אל תדברי על אריק, הוא תכלס מתעסק נורא נורא בגבריות ובאיבר מין שלו, הוא תכלס מתעסק בזין של אריק, הוא לא רוצה לשמוע עליו, הוא לא רוצה לשמוע שהוא היה גדול יותר, שהוא היה טוב יותר, שהוא היה טוב ממנו, תשימי לב, כי זה נורא, נורא בדיאלוג עם אדיפליות, כי על מה הילד הכי מקנה? הוא מקנה בתסביך האדיפלי באבא שלו, שהוא גדול ממנו, שיש לו גדול ממנו, שיש לו בעלות על אימא.
אתה אומר שאריק, הוא בעצם מסמל את האבא
בדיוק,
של פעם.
כן.
אני חשבתי על זה שהבחורה הזו כבר לא כל כך מדברת על האריק. מי שנמצא, האריק הזה נמצא יותר במחשבות של הגבר מאשר שלה. מי ששר את השיר, הוא כל כך אובססיבי עם אריק, שנשמע ש... הוא נשאר עם האקס הזה, והרבה יותר ממנה, ובאמת הרבה פעמים, הקנאה הופכת, היא מטריפה הרי, היא הופכת לאיזה...
היא מעבירה על הדעת, כן, לגמרי.
אבל בוא נהיה אמיצים ואישיים.
בואי.
בוא נדבר על הקנאה ביחסים בינינו.
רגע, לפני שנמשיך, נזכיר שאתם מאזינות ומאזינים לפודקאסט לצערי נגמר לנו הזמן, מבית קי פודקאסט. הפרק בחסות יוניסל, חברה שהיא בדומה לדני ויעל, מומחית במערכות יחסים. לא במערכות יחסים כמו שאנחנו נוטים לחשוב, אלא מערכות יחסים שבין החברות והארגונים הגדולים בישראל לבין הלקוחות שלהם. יוניסל היא פלטפורמה רב ערוצית מובילה להפצת מסרים בישראל, והיא משפרת את מערכות היחסים של חברות שכולנו מכירים. יוניסל מעניקה פתרונות המאפשרים לנהל, להתחבר ולהעמיק נאמנות עם הלקוחות בכל נקודות המגע החשובות, החל מתרום הגיוס, שלב ההצטרפות ואפילו ימי ההולדת, עדכוני תוכן ומותג, מוצאים ועוד. קוראים לזה Relationship Marketing, שיווק שעוסק במערכות יחסים. ועכשיו, לחלק השני, שלצערי נגמר לנו הזמן.
אבל בוא נהיה אמיצים ואישיים.
בואי.
בוא נדבר על הקנאה ביחסים בינינו.
בואי, בוא נדבר על הקנאה ביחסים בינינו. יש לה המון, המון ביטויים והמון אפשרויות והמון אופציות לעלות. אולי כדאי שנגיד למאזינים שלנו, שאת ואני, שאנשים יודעים שאנחנו עובדים ביחד בחתונה ממבט ראשון, בקשת, אבל אנחנו פרטנרים סך הכל 4 שנים, נכון? אנחנו הכרנו רק בתוכנית, רק לצורכי התוכנית, שודחנו לתוכנית, עברנו אודישנים ונהיינו זוג, כי היה לנו קליק מההתחלה. אנחנו לא בני זוג.
נכון.
לך יש את הבן זוג שלך, ולי יש את הבן זוג שלי בבית. אמנם אנחנו עובדים על אותו פלח שוק, אבל אני גיי ואת סטרייטית. אז זה גם מאוד מרגיע את הבני זוג שלנו. אבל קודם כל אפשר לדבר פה פרק שלם על איך הבני זוג שלנו מתמודדים עם הזוגיות שלנו.
שאני חושבת שזה באמת הפטנט. אני לא בטוחה שזה היה עובד כל כך טוב אם שנינו היינו סטרייטים למשל, או אם הייתי גבר.
חבר טוב שלי אמר לי פעם, אם אתה היית סטרייט, אתה ויעל בטוח הייתם עושים רומן. אמרתי, אתה יודע מה? יכול להיות שזה שהמרכיב המיני לא קיים בינינו. זה מוריד הרבה פוטנציאל לבלגן.
אבל זה לא חוסך את עניין הקנאה.
זה לא חוסך את עניין הקנאה, ואנחנו לא נברח ממנה. בוא נדבר עלינו שאנחנו זוג שסך הכל מצליח ביחד, אבל אנחנו לא אחד, אנחנו שניים. אנחנו כל הזמן דני ויעל, אנחנו כל הזמן המומחים של חתונה ממבט ראשון, אבל בסופו של דבר יש בינינו דיפרנציאציה, נכון? את, יש לך את, את הטייפקאסט שלך, ואני הטייפקאסט שלי, יש לנו תפקידים אפילו קצת אחרים בתוכנית.
ואנחנו גם יודעים שבקרב אלה שמסתכלים עלינו, יש טים דני וטים יעל, נכון. ואלה שהם בטים דני, הם לא רוצים לראות אותי, הם רק מקשיבים לך וסוגדים נכון. לך, ואלה שהם בטים יעל, הם אומרים שרק בשבילי שווה לראות את התוכנית, אנחנו יודעים את
נכון, מכירים את הפיצולים האלה. אנחנו יודעים את זה מהצעות שמגיעות אלינו בעקבות התוכנית, הפניות לטיפול, עובדה שלא כולם פונים רק אלייך, או לא כולם פונים, לא כולם פונים אליי, ואנחנו יודעים את זה מהצעות עבודה שאנחנו מקבלים, והצעות להרצאות, אבל בואו נדבר על אחד הרגעים, אני לא יודע אם את זוכרת אותו, די בתחילת הקשר שלנו, די בהתחלה, בעונה הראשונה של חתונמי, ממש לדעתי שבועיים שלושה לתוך השידור של העונה, רק הופענו בטלוויזיה, היינו חדשים לגמרי, בתולי טלוויזיה, ואז קרה משהו מאוד חזק שלדעתי חידד לנו הרבה מאוד מהקשר שלנו, ועוד נדבר מה זה עשה. בוא נדבר על היום, אם את זוכרת, שהופיע פרומו וקשת פתאום לזה שאני עולה לארץ נהדרת, שהולכת להיות דמות שלי בארץ נהדרת.
אני כמובן לא אשכח את היום הזה.
חשבתי שאת אומרת, אני כמובן לא זוכרת את זה.
ברור שאני זוכרת את זה. זה היה שם איזה מין... עשו טיפול זוגי בין ביבי וליברמן.
כן, זה היה בפירוק של הקואליציה, באחת מהן, כן.
ומי היה המטפל שהולך לתווך את בני הזוג, ובעצם לטפל בהם טיפול זוגי, אם לא אתה.
להציל את הקואליציה, כן.
כן. זה היה פרומו בריק, זה היה רגע כזה של התרגשות, אני כמובן נורא שמחתי בשבילך והתרגשתי בשבילך, אבל כמובן שגם עטתי מכינה, אי אפשר להכחיש את זה.
אז גם אני נורא שמחתי בשבילי, והתרגשתי שאני שבועיים שלושה לתוך זה שעלינו לטלוויזיה, אני כבר נהיה דמות בארץ נהדרת, זה לא חלום חיי, לא מסעת נפשי, אבל בכל זאת להפוך לדמות בארץ נהדרת זה ממש להיכנס למדורת השבט, והיה לי נורא לא פשוט, יעל, זה פעם ראשונה שכאילו היינו מאוד חדשים בטלוויזיה, אבל שהחליטו שדמות שלי מופיעה ודמות שלך לא מופיעה, והרגשתי נורא גילתי. והיו פרומוים כל השבוע, כל השבוע, כל השבוע, זה הלך והרים את עצמו, והוסיפו עוד חתיכות של הדבר הזה, וזה הלך...
וכל השבוע שאלו אותי איך את מרגישה עם זה, איך את מרגישה עם זה, וכמובן שנורא קשה להגיד בצורה מורכבת, ברגע קטן ומהיר, איך אני מרגישה עם זה. אני הרגשתי כל מיני הרגשות עם זה.
אבל גם קינאת, בוא נדבר, בוא נכניס את המילה אסורה.
כן, כן, אני בפירוש, בצד זה ששמחתי נורא והייתי גאה בך, ברור שקינאתי ורציתי גם. רציתי לעצמי.
רצית לסרוט אותי עם המפתח?
רציתי את הג'לסי, רציתי גם. וגם הייתה לי איזה מין מחשבה כזאת של טוב, שנינו נהיה באותה תוכנית, אבל יש סוג של מקומות שאתה תגיע אליהם, וסוג של מקומות שאני לא אגיע אליהם, ושאני צריכה להכיר בזה, שיש דברים ש... שלא, זה לא בשבילי.
בעצם עכשיו שאני חושב על זה, אם אנחנו מדברים במונחים של התיאוריה הפסיכולוגית של קודם, נהיה משולש. את, אני וארץ נהדרת. ובמשולש הזה, את מצאת את עצמך בחוץ בימים הראשונים.
נכון, ואני זוכרת שדיברנו המון שיחות בטלפון בימים האלה, ובאמת המון דיברנו על הדבר הזה של כמה אני שמחה בשבילך, אבל גם שאני מקנה, אני הרגשתי שאני לא יכולה לא להגיד לך את זה, שזה לא יהיה הוגן שאני לא אגיד לך את זה. אבל גם... בליבי קצת שמחתי שהתוכנית הייתה אמורה להיות ביום שלישי בערב, ולי יש קבוצות. אמרתי, אני אשב לי בקבוצות.
אני לא חייבת לראות את זה.
אני לא חייבת לראות את זה.
לא חייבת בשידור חי, זה יכול לחכות.
נראה את זה אחרי זה. כן, אני זוכרת את זה, את התחושה הזאת של טוב, אני אהיה עם הקבוצות שלי. ואני אראה את זה אחרי זה.
לא יכולתי לשמוח איתך, לא יכולתי לחגוג איתך, כי ידעתי שאת בחוץ וזה ביאס אותי. זה ביאס אותי שאנחנו לא דמויות בארץ נהדרת ביחד. כי אני חשבתי שאנחנו יעל ודני. ובארץ נהדרת, עד נכון לרגע הזה, כמו שהבנו את זה, החליטו שיש רק דני.
נכון.
זה הציב אותי, זה הציב אותי שאני לא יכול לחגוג איתך את הדבר הזה.
ואז שעה לפני שנכנסתי לקבוצות שלי, פתאום קיבלנו גם אתה וגם אני תמונה מאחורי הקלעים של ארץ נהדרת, וראו שם אותך וגם אותי, ולא הבנתי מה אני עושה בתמונה. ואז התברר שאומנם בפרומו היא מופעת לבד, אבל בעצם בתוכנית עצמה נהיה ביחד, ואז כבר הייתי צריכה לשבור את הראש, איך אני מפזרת את הקבוצות שלי והולכת לראות את זה בעצם.
אז כבר רצית לראות את זה בשידור חי.
עם כל הכבוד לכינה.
זה היה נורא מרגש, זה היה בשבילי רגע שחזרנו להיות דני ויעל. ושהבנתי שגם בארץ נהדרת, גם, בוא נזכור שזה לא אנחנו באמת, זה דמויות שלנו, זה סתירה, אבל אז ברגע שראיתי שזר...
לא מפרידים בינינו.
כן, שזרחו וליאת הרלב עושים אותנו, זה מאוד הרגיע אותי, היה מערכון גאוני, זה עשה לנו נורא טוב, אבל זה מעניין, כי למחרת גם את הלכת לדבר באיזה אולפני הבוקר, ושאלו אותך בדיוק את מה שאנחנו מדברים פה עכשיו, איך הרגשת עם זה, איך הרגשת ש... ואז סיפרת את הסיפור הזה, את הגלגולים. נדמה לי שמה שלמדנו ברגע הזה, אני למדתי הרבה דברים, אתה יכולה להגיד לי, קודם כל למדתי כמה את יקרה לי, וכמה אני מפרגן למה שיש לנו ביחד, ושאני לא יכול לשמוח אם רק אני מצליח. וגם אני חושב שהיינו באיזה מין רגע כזה שהיינו צריכים להבין שגם אם אנחנו נעשה אידיאליזציה ואני רוצה שתמיד נהיה שניים ותמיד נהיה ביחד ותמיד נהיה אותו דבר, כמו ילדים שאומרים בטיול שנתי, בוא נהיה שותף עם הממתקים,
כן.
כאילו כדי שלא תהיה נפרדות, שהממתקים שלך והממתקים שלי לא יהיו בנפרד ונערבב את הכל לכדי משהו ש... זאת פנטזיה. אנחנו לא אחד, אנחנו זוג שקוראים לו דני ואל בטלוויזיה, אבל יש, אנחנו אחרים.
יש קיום לכל אחד מאיתנו, ואני חושבת שמה שלמדנו בימים ההם, ובכל השנים שאחר כך היו עוד הרבה מבחנים, אבל כן. באמת זה היה אולי האירוע הראשון והמכונן של הדבר הזה, למדנו שאנחנו יכולים לסבול את הנפרדות שלנו. ואני חושבת שאנחנו לא זוג, אלא רק זוג מקצועי, אבל הדבר הזה שאנחנו מדברים עליו, הוא אתגר של כל זוגיות.
נכון.
איך לסבול את זה, להכיל את זה, שאנשים בזוגיות לא צומחים באותו הקצב, ויש רגעים שבהם אחד מבני הזוג מצליח יותר, והולך לו, והוא באיזה גלורי, ועכשיו צריך לפרגן לו, וצריך בלב נקי לפרגן לו, למרות שיש קנאה, לא להכחיש את הקנאה, ולא להתעלם ממנה, אבל להצליח עם הקנאה, לפרגן לבן הזוג ולגדל אותו, כי אחרת, כל ההתפתחות בתוך הזוגיות, תרד לטמיון, כי הדרך היחידה לזוג להתפתח, זה אם שני בני הזוג יכולים לפרגן אחד לשני, גם כשהם לא באותו
גם צעד. גם למקומות שמישהו מתפתח והשני לא, ברגע מסוים מישהו יכול להתפתח מקצועית, מישהו יכול להביא יותר כסף הביתה, מישהו יכול לעשות תואר, מישהו יכול להיראות יותר טוב ולהיות מחוזר, אז בין בגידות וזה, מישהו יכול פתאום להיות נורא אטרקטיבי בעולם בחוץ.
אז איך מכילים את זה? איך בעצם הופכים את הג'לסי, את האנבי לג'לסי, או איך הופכים את הג'לסי לנדיבות, איך הופכים את הצרות העין לקנאה, ואת הקנאה לפרגון, האם אפשר להפוך את האזורים של הקנאה בתוך הזוגיות, לאזורים של פרגון וצמיחה.
נכון, וגם, אני חושב, זה גם עולה מתוך הסיפור שלנו שם, עם האפיזוד הזאת של ארץ נהדרת, זה שהייתה לנו יכולת אז, ולשמחתי יש לנו אותה עד היום, והלוואי שתהיה לנו אותה תמיד, וזה לדבר על המקומות הקשים. כי לא יכולנו להכחיש את הקנאה, כי אני חושב שאני ידעתי שאת מקנה, ואני חושב שאני הרגשתי גילטי בזה שאני לבד בסיפור הזה, ואני חושב שזוגות טובים, זה זוגות שיכולים לדבר גם על החלקים הקשים והלא מחמיאים, כי זה נורא כיף לפרגן אחד לשני. אבל מה קורה אם אנחנו מרגישים את החוסר הוגנות של החיים, כאילו, בתוך זוגיות?
אז אני חושבת שבאמת התנאי הראשון זה באמת שאפשר יהיה לדבר, אתה נורא צודק, אבל התנאי השני הוא שאפשר יהיה להרגיש בתוך הזוגיות באמת ובכנות, שהישג של מישהו הוא הישג של הזוגיות. ולא בכל זוג מרגישים את זה. זה משהו שמתאמנים עליו למשל הרבה מאוד בטיפול קבוצתי, כשיש קבוצה והם זרים ואנשים שבכלל לא שייכים אחד לשני, כן. פתאום אחד מהקבוצה נורא נורא מצליח. זה יכול לעורר קנאה נורא קשה אצל חברי הקבוצה האחרים, אבל אם מאיזושהי סיבה הם מצליחים לייצר אווירה, שבה ההישג האישי הוא גם הישג קבוצתי, בעצם נורא גאים בו על ההישג שלו, כי פתאום ההישג שלו הופך להיות לנכס של כל הקבוצה. וגם בזוגיות, אם אנחנו מצליחים להראות ולחשוב ולהרגיש ממש עד הבטן, שההישג שלך הוא גם ההישג שלי, אז גם אם היית באמת לבד שם בארץ נהדרת, הייתי מקנה, אבל הייתי עדיין חושבת שזה הישג של שנינו, בזה שקרה משהו שבכלל חשבו להביא אותנו לארץ נהדרת, ושזה מספיק חשוב ומעניין. זאת אומרת, אם היה אפשר לגרום לזה שזה יהפוך להיות לנכס זוגי, זה היה מצמצם מאוד את הקנאה.
כן, אני חושב על זה שיש נגיד, בספורט נגיד, יש ספורטאים שנורא טובים בלהיות בספורט קבוצתי, ולחלוק את ההצלחה, ולקחת את הגביע ביחד, ואת המדליה ביחד, ויש אנשים שבפרסונליטי שלהם, באישיות שלהם, הם סוליסטים, והם תמיד צריכים לנצח לבד, והם לא יכולים לחלוק את ההצלחה שלהם, מי בקדמת הבמה, מי מאחוריה, מי עומד על הפודיום, מי לא, ובזוגיות זה באמת הישג נורא נורא גדול של זוג, ואחר כך של משפחה גם, mm-hmm. לקחת את אחד מהחברים במשפחה או בזוגיות, ולהגיד, הוא מצליח בשביל כולנו.
להתגאות בהישג שלו, להרגיש שזה נכס של כל האחרים, להרגיש שזה גם בזכותם, בעידוד שלהם, ואז ליהנות מזה.
אני פתאום חושב, איך הבני זוג שלנו מתמודדים עם ההצלחה שלנו כבר כמה שנים, עם המוכרות שלנו, עם הפרסום שלנו, גילי שלה חי בשלום עם זה, אלון שלי חי בשלום, זה לא פשוט להיות בני זוג של אנשים שהיו אנונימיים והפכו לנורא מוכרים, שאוכלים פה שניצל למטה וכל הרחוב מזהה אותם.
אבל אני חושבת שבאמת זה חלק מהעניין, זה היכולת להסתכל על מה שקורה לך ולי, ולחשוב שזה חלק מהנכס של המשפחה שלנו, של הזוגיות שלנו, של החיים שלנו, זה לא משהו רק אישי, זה משהו שקורה לכולנו ברמת המשפחה, וזה משפיע על כולם. אני נורא אוהבת כשהם מצליחים לעשות את זה, באמת במשפחה שלי, הם יודעים לעשות את זה, ההורים שלי, הם אנשים מאוד כאלה, האחים שלי, כן. גם גילי וגם הילדים שלי, אני באמת מרגישה שהם מצליחים להתבשם בהצלחות וניצחונות של אחרים, וזה בעצם קצת גדולה של משפחה, כשמשפחה נכון. מצליחה נורא לפרגן למישהו מתוכה, ולהרגיש שהוא חלק מהדבר הזה, והם כולם חלק בדבר
שהוא
הזה.
שהוא עושה כבוד למשפחה. Mm-hmm. אני חושב שזה כאילו פתאום חשבתי על המונח כבוד, שהוא כאילו מין מונח כזה שבדרך כלל מסתכלים עליו נורא בשליליות, אבל כשאת מצליחה והמשפחה שלך מתגאה בך, את אשכרה מביאה כבוד ושמחה וגאווה.
אז דני, תכף אנחנו צריכים לסיים, בוא ננסה להרוז את זה ולחשוב מה אנחנו היינו רוצים להציע לאנשים כשהם מתמודדים עם קנאה. איך צריך להתמודד עם זה?
הדבר שאני הכי יכול להגיד, וזה מתוך ניסיון חיי, זה לשים את הקנאה בחוץ. אחד הדברים זה שאולי לא דיברנו עליהם מספיק, זה כמה נחס אתה מרגיש כשאתה מקנה. כמה אתה מרגיש קטן וקטנוני ולא מפותח ופרימיטיבי. ואני חושב ש...
בכלל להגיד שאתה מקנה, הרבה פעמים חלק מהטיפול הזוגי, הוא לעבוד עד השלב הזה שבו אחד מבני הזוג מסוגל להגיד, אני מקנה.
אז אני חושב שזוגיות טובה נמדדת ביכולת קודם כל להביא גם את הרגש השלילי. אחרת אתה שם את זה הצידה, אתה מטטה את זה מתחת לשטיח. קודם כל כלל ראשון בעיניי זה לשים את זה על השולחן. להגיד, תקשיבי, אני נורא מקנה בך. א', כי אני חושב שזה שם את הפגיעות שלי בחוץ. זה מוריד מהכוח שלך. והופך אותי לקצת יותר אנושי וקצת יותר גדול, הקנאי מרגיש נורא קטן הרבה פעמים. ואני חושב שאם אתה שם את הקנאה בחוץ עם בן או בת זוג שאוהבים אותך ומכבדים אותך, זה הרבה יותר קל. ואני חושב שזה שהאובייקט של הקנאה, זה שמקנאים בו, המצליח, צריך גם לקחת בעלות על זה. ולהגיד, כן, אני מבין שמה שקורה לי עכשיו יכול לעורר קנאה.
אני מחייכת כי א', זו תשובה נורא יפה, וב', תפסתי את עצמי בקנאה הזאת. כשאתה אומר תשובות נורא יפות, אז אני אומרת, יאללה, אבל לא אמרתי לפניו את זה.
למה אני לא אמרתי?
זו תשובה נורא יפה, אני גם הייתי רוצה להגיד אותה.
אז א', איזה כיף שאת אומרת, ואת יודעת ומודעת לזה שהרבה פעמים אני נורא מקנה בדברים, בניסוחים שלך, באופנים שאת עושה את זה לפעמים, אני יכול להקשיב לך ולהגיד, יאללה, איזה שווי. ולמדתי להתפעל ממך ולא להתקטן ממך. ואני חושב שזה באמת, זה הטיפ הכי גדול לזוגות שרוצים להישאר חזקים, זה לא לפחד מזה, זה גם לא לפחד להגיד לבת זוג שלך, לבן זוג שלך, תקשיב, אני מת מקנאה, אני מת מפחד שיקחו לי אותך. אני שונא את זה שגברים שווים מסתכלים עליך ברחוב, אני גם אוהב את זה. אגב, זה גם נורא חשוב, כי הבלנס הוא מאוד מאוד עדין בין נורא לרצות, נגיד שגברים ברחוב יסתכלו על הגבר שלך ותגידי וואו איזה גבר שווה נכון. יש לי, עד הרגע שזה יותר מדי עם הבתים כבר.
אבל זה באמת אולי זה הרעיון האחרון שאנחנו צריכים להגיד, שלהפוך את הקנאה גם לאיזה מנוף. כי אם יש במה לקנה בך ואתה בן זוג שלי, אז גם יש מה לקנה בי. נכון. שאני מחזיקה בן זוג כזה.
מי תפסתי אותו.
בדיוק. אז באמת אז הופכים את הקנאה לאיזה מנוף, לצמיחה, לאיזה התפתחות של שני בני הזוג.
אני חושב שאפילו כדאי להגיד, הרבה פעמים שואלים אותנו איך שומרים על התשוקה בנישואים ויחסים ארוכים וזה, זה גם יכול להיות משחק נורא של תשוקה, ללכת ברחוב ולראות איזה בחורה שווה מסתכלת על הגבר שלך, ואחר כך ללכת עם הדבר הזה הביתה, זה מנוע אירוטי מאוד גדול. להגיד וואלה אתה שווה, בחורות שם ברחוב רוצות אותך, אבל אתה שלי.
בדיוק.
תתפשט.
טוב, הבטחנו לדבר על הג'יפה, זה לא היה נשמע מספיק ג'יפה בעיניי בפרק הזה. אפילו שלקחנו באמת נושא חזק מאוד, אבל איכשהו
אנחנו מצליחים לעשות את זה נורא נעים. בוא נזכיר שזה לא תמיד נעים גם להרגיש קנאה.
טוב.
יאללה, שיהיה לנו בהצלחה, ולצערי נגמר לנו הזמן, יעל.
אז ניפגש בפרק הבא.
בפרק הבא שלצערי נגמר לנו הזמן, של דני ויעל, מבית קי פודקאסט. Bye.